שלום.
אנחנו עכשיו לומדים פרשת כי תבוא, ונתחיל במצוות ביקורים. מצוות ביקורים מורכבת משני עניינים, כלומר שתי מצוות. אחד, מצווה מעשית, מצוות ביקורים, והשני מצווה של דיבור, מצוות מקרא ביקורים. לפי המשנה, האדם מגיע עם טנא הביקורים, והוא עומד עם הסל בשילוב עם הכהן, והכהן וקורא את מקרא ביקורים, ואחר כך מניח את הטנא ליד המזבח, והכהן לוקח את הטנא ומקבל את הפירות כמתנת ביקורים. לכן חיכיתי לאלון. למה חיכיתי לך? כי אתה כהן. אז בעצם מצד הפשט, מצוות ביקורים זה אחת ממתנות הכהונה. יש כל מיני מתנות כהונה, אבל יש משהו מיוחד. זה מתנת כהונה מיוחדת. אם אני נותן תרומה, אז אני דופק בדלת של השכן שלי הכהן, ונותן לו תרומה. אם אני נותן זרוע לחיים וקיבה, אם אני עדיין אוכל בשר, ושחטתי פרה, כבשה, אז את הזרוע לחיים והקיבה, אני נותן לשכן שלי הכהן. למדנו את זה בפרשת שופטים. אבל ביקורים, זו מצווה מיוחדת. נותנים לכהן, אבל לא לכהן השכן שלי, אם אני לדוגמה גר בבאר שבע. אלא אני נותן את זה לכהן שנמצא במקדש. כלומר, אני בשביל לתת ביקורים צריך לעלות למקדש. אז הייחוד הראשוני זה שזה לא מתנת כהונה שנמצאת בגבולין, אלא אני עולה לירושלים. למרות שהכהן, זה לא עולה על המזבח, זה לא קורבן. ליד המזבח אני נותן את זה לכהן. אני שם את הסל ליד המזבח, והכהן לוקח את זה אליו הביתה. זה הכל. אבל זה צריך להיות במקדש. אז זה ייחוד אחד, שזה מתנת כהונה שניתנת לכהנים, אבל לא כשכנים שלי, אלא אני צריך להגיע למקדש. נקודה שנייה, שלצד המתנה שאני נותן לכהן, אני גם אומר בדרמטיות ובחגיגיות נוסח שנקרא מקרא ביקורים. והנוסח הזה הוא ידוע לכל אחד כמעט, משום שעליו בנויה גם ההגדה של פסח. והנוסח הזה הוא מעין סיפור יציאת מצרים קצר. בסדר? זה מקרא ביקורים. זה שתי המצוות שמתוך ביקורים זה הנתינה והקריאה. יפה, כן.
יש איזה עניין של ענפה?
ענפה בתנא הביקורים, לי לא זכור. יכול להיות שיש ענפה במצוות אחרות. בעומר יש ענפה. במנחת הביקורים שתי הלחם יש ענפה, אבל פה הביקורים האלה לא זכור לי ענפה. כתוב שהכהן מניח ידיו מתחת יד הישראל, אבל לא זכור לי ענפה שם.
אולי
לפי רש"י
זה
ענפה.
כן, רש"י מסביר את זה, הוא אומר להניף אותו. כהן מניח ידיו תחת יד הבנים, הוא מניף.
כן, אז יפה, אז תודה רבה. שפרט זה, שאו שלא ידעתי או ששכחתי, נזכרת לי אותה. להניף, יש לנו הרבה מצוות מופע המקדש. להניף זה כמו לנענע את הלולב.
זה סל מלא דברים. כן.
לא,
זה
לא
כזה.
לא, לא עכשיו כאילו באיזה, בנחת. בסדר? אתם יודעים, אני טיפה מתקדם קצת. אתם יודעים שמצוות ביקורים מתוארת כאן בתורה כמצווה אישית. זאת אומרת, הבן אדם לוקח את תנא הביקורים ועולה איתו למקדש ונותן אותו לאחד הכהנים שהוא מוצא. הוא רגע, הבאתי ביקורים ותשים את ידיך מתחת לידיי על הידיים שיש את הסל, ואני קורא מקרא ביקורים את כל התהליך שלו. אבל למרות שהמצווה מתוארת כמצווה אישית, המשנה המפורסמת, מסכת ביקורים, מספרת לנו שהמצווה הזאת הפכה להיות מצווה חברתית, ציבורית. זאת אומרת שזה לא היה שאיש אחד היה מגיע מהבוסטן שלו, כמו הבוסטנים שראינו היום משיעור א' בטרסות של השטף, אלא כל אזור היה קובע תאריך שבו כל חקלאי האזור היו מגיעים ביחד בתהלוכה חגיגית. מה? הדגש הוא, כן, אתה יכול להגיד, כן, אפשר להגיד את זה ככה. אני אסביר לך אבל למה היה קפסולות. משום ש... רק לפני כן. וכך מתאר את המשנה, שהיו מתכנסים החקלאים של אזור מסוים, חקלאים, כולם היו חקלאים, כן? היו מתכנסים בעיר המרכזית של האזור, ומתאספים, ומתחיל תהלוכה, וכפי שאתם מכירים, השור הולך, הקרניו מצופות זהב, והחליל מכה לפניהם, וזו תהלוכה של אזור מסוים, וכשהיו מגיעים לירושלים, אז המשנה מתארת איך העירוניים מירושלים, בעלי האומנויות, היו יוצאים ומקבלים את פניהם, ואתם מכירים את השיר, ברוך הבא בשם השם, ברכנוך היום את השם, אל השם ויאר לנו. מה שמתואר בסוף ההלל, זה בעצם סוג של דו שיח בין אלה שנמצאים בירושלים, לאלה שמגיעים עם סלי הביקורים, ואז המשנה מתארת איך שמגיעים ממש ממש למעבר מירושלים להר הבית. אז הם היו מוציאים את הפירות, מסדרים אותם בתוך סלים יפים, והתהלוכה מגיעה, ואז היו מקרים הרבה חקלאים את המקרא ביקורים, זה היה טקס רב רושם. בסדר? כלומר, אני התקדמתי ואמרנו, המצווה האישית הייתה מצווה בעצם כאילו, הפכה להיות מצווה כאילו ציבורית, חברתית. ואמרתי, כפי שאיתן הגדיר את זה, שהם באו בקפסולות. ולמה הם באו בקפסולות? בגלל ש... על איזה פירות מביאים? האם אפשר להביא פיג'ויה? לא, רק שבעת המינים. למרות שהיום מגדלים אננס בחולות חלוצה. וזה פרי מאוד יקר, ו-30-40 שקל פרי אחד, ויש כאלה שמאוד אוהבים אותו. בכל זאת, לא מביאים... אפילו לא מתפוחים, אלא מביאים רק מפירות שבעת המינים, שזה אומר גם חיטה ושעורה, עוד שזה נראה לכם לא פרי, גם מזה מביאים, אבל אם נעזוב את חיטה ושעורה, מביאים כמובן מחמשת הפירות, כלומר, יורד אדם מתוך שדהו, אומרת המשנה, ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, הסדר הוא רימון שביקר, תאנה שלא זוכר את הסדר. זה בדיוק הפירות שכתוב על המרגלים שהם הביאו. ענבים, תאנים ורימונים. גם אפשר להביא תמרים, ואפשר להביא גם זיתים. לא נדבר על זיתים עכשיו, כי זיתים זה מוזר. מביאים את הפירות הללו. עכשיו, מה שקורה, מתי מצוות ביקורים בשנה? תגידו לי אתם. אז שמעתי פה הרבה תשובות, וכל התשובות היו שבועות. ואני רוצה להתנגד לתשובה הזאת. בשבועות, מי שחקלאי פה, מסתכל עליך, אתה החקלאי היחידי שנשאר פה בארץ, כן? כן, אבא שלו חקלאי, יש לו תפוזים. זה לא משיבת המינים. אז נכון? תבקש, קיבל מיוחדת? אתה יודע שהמושג רגילה ומיוחדת בעבר הצבאי, רגילה זה שבוע לכל החיילים העירוניים, החיילים חקלאים היו מקבלים מיוחדת לעונת הקטיף. סליחה שלא אמרתי לך את זה לפני כן. בקיצור, קשה להניח שהיה הבאת ביקורים בחג השבועות. אז למה לחג השבועות קוראים חג הביקורים? אפשר להגיד שתי תשובות. או בגלל שיש לנו שתי מצוות ביקורים נוספות. ביקורי השעורה, זה בכלל בפסח, ביקורי החיטה, מנחת שתי הלחם, זה בחג השבועות. וגם בגלל שמשבועות זה יריית הפתיחה. מכאן מתחילה עונת הביקורים. אבל למה זה לא יכול להיות בחג השבועות? מכיוון שהפירות של שבעת המינים הם בדרך כלל מבשילים בתמוז, כמו שכתוב בתורה, והימים, ימי תמוז, ימי המרגלים, ימי ביקורי ענבים. אז ימי ביקורי ענבים זה בכלל בתמוז. ורימונים, מי יודע מתי יש רימונים? קלך ולך אצל העצים עכשיו ותראה שעכשיו יש רימונים. מה יש כל השנה? אז מצוות ביקורים היא לא מצווה שתלויה בתאריך ספציפי, אלא היא באסיף. היא באסיף.
מה? באים לארץ
ויושבים, אתה רוצה שזה יהיה בגלות? זה לא קשור. מה שאתה אומר עכשיו זה לא קשור.
לא, אבל זה לא תלוי בזמן.
נכון, זה לא תלוי בזמן במובן של תאריך ספציפי, אבל זה תלוי בדבר אחד. ומה זה תלוי? בזמן האמיתי. מה זה הזמן? נגיד שאין לך שעון, אתה לא מסתכל. הזמן הוא עונות השנה. באיזה עונה זה תלוי? כלומר, אוקיי, אז עכשיו מה שקורה, עכשיו אני מתחבר עכשיו על האזורים בארץ, למה זה קפסולות, מזה התחלתי. האסיף של הפירות תלוי מאוד באיזה אזור אתה גר. אם אתה גר בפסגות גליל גולן, אז אתה יותר מאוחר. אם אתה גר במרומי הרי חברון, אז זה ודאי מאוחר. אבל אם אתה גר בעמק הירדן, ואם אתה גר בעמק החוף, אז ההבשלה היא הרבה יותר מוקדמת. לדוגמה, בפתח ביתי בגוש קטיף, היה שני גפנים. והם נתנו כבר פרי בין פסח לשבועות, ענבים. אבל אצל בית הוריי בגוש עציון, עכשיו יוצאים, עכשיו, עוד חודש אפילו, יוצאים ענבים. בקרמים של הרי חברון. ולכן, מה שקרה, שהחל משבועות התחילו, אז היה כהן בית המקדש, אולי זה היה איתן כהן, אבי אבותיו, שהיה הסדרן של המקדש. אני חושב שאתה צריך עוד דברים, אבל לפחות, לעת אתה היית הסדרן. הוא היה לו טבלה, והוא היה בקשר עם אנשי העמק, ישראל, אנשי עמק הירדן, אנשי ההר, אנשי המערב, אנשי המזרח, והוא תאם, התהלוכה שלכם מגיעה, וזה בעצם התפרס למשך כל חודשי האסיף, מתמוז ועד תשרי. כמו שאומר המשורר אורי צבי גרינברג, הרכיננו עם רצונך בכך, כאשר תחוף האילנות בכובד פרים המתוק, כי גם אנו עציך. בסדר? זאת אומרת, עכשיו העצים מרכינים ראשם בגלל כובד הפירות, וזה קורה מתמוז ועד תשרי. דרך אגב, עוד הערה אחת על מצוות ביקורים, ובזה אני מסיים, כי אני רוצה ללמוד תנ"ך. ט"ו באב, יש טוענים, למשל הרב ישראל אריאל ממכון המקדש, ראש ישיבת ימית הראשון, שטו באב, זה היה בעצם היום שבו היו הכי הרבה עליות ביקורים. כן? זה כאילו היה איזה, אז אפשר להגיד שמצוות הבאת ביקורים זה רגל רביעי. יש לנו פסח, שבועות וסוכות, ויש את ימי הבאת הביקורים. זה בעצם היה חגיגה של פירות ירושלמית. בסדר? סליחה. טוב, עכשיו אני רוצה לקרוא את הפרשה בתשומת לב. מה תשומת לב שאני מבקש ממכם לקרוא את הפרשה? התשומת לב היא שיש בעצם שתי מצוות. אמרנו, יש את הנתינה לכהן כמתנת כהונה רגילה. זה דומה לתרומה ודומה לחלה. ויש את המקרא ביקורים, שזה ייחודי, שאין את זה בשום מתנת כהונה אחרת, דבר כזה. ומבחינת ההלכה, זה נעשה ביחד. כשאתה מביא, אז אתה עומד, והכהן גם כן נמצא לידך, ואתה מקריא. רציתי לומר משהו לפני שנתחיל את הקריאה. אם לי לא מפריע שאין מזגן, אבל אם מישהו מציק לו שאין מזגן, אז אפשר להדליק את המזגן. אז בוא נשאל, מישהו רוצה מזגן? אוקיי, אז לא צריך מזגן. זאת אומרת, אף אחד עכשיו לא יכול להגיד, היה חמידה בשיעור ולא הצלחתי להקשיב. זה אשמתך.
עכשיו אני, סליחה שאני לא הבנתי למה קוראים לך בשבועות
חגה. האמת היא ש... אתה לא צריך לקבל תשובה, יש הרבה זמן חג שבועות, אבל... כי... יש שלוש מצוות בתורה שנקראות ביקורים. שלוש מצוות שונות. ואם מנחת ביקורים, זה מנחת הסעורים של חג העומר, של חג פסח בכלל. יש מנחת שתי הלחם שנקראת ביקורים, והיא בחג שבועות, ובגללה נקרא חג הביקורים. וזה מנחת החיטים. ויש מנחת הפירות, שהיא ביקורי הפירות, שהיא משבועות ועלה. אז אתה יכול לבחור שתי תשובות למה חג השבועות נקרא חג הביקורים. או בגלל מנחת שתי הלחם, שהיא מנחת הביקורים של החיטה, או בגלל שהחל מחג השבועות מתחילה מצוות ביקורי הפירות. אבל הפירות לא עברו, לא עברו כביקורים מחג השבועות פירות. זה הביאה מחג שבועות. בסדר? אז בואו נקרא. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. וישתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתנה. יש לי הערה אחת לפני שנמשיך לקרוא. יש מצוות בכור. מה זה בכור? זה שנולד ראשון. זה מצוות ביקורים. למה קוראים לזה ביקורים? הרי המצווה היא בעת האסיף, כשהפירות הבשילו, להביא חלק לכהנים. למה? הכהנים לא צריכים לאכול פירות? אוקיי, סבבה. למה קוראים לזה מראשית כל פרי אדמה? מה ראשית פה? לכן קובעת ההלכה דבר מעניין. זה לא שאתה מחכה לאסיף. להורדת הפרי מהעץ, ואז בוחר כמה פירות ומביא אותם, אלא יורד אדם מתוך שדה, ומתי? בחנתה, ורואה אשכול שביקר, רימון שביקר, תאנה שביקרה, כושרו בגמי ואומר, הרי אלו ביקורים. זה דבר מאוד מעניין. כלומר, למרות שהיינו יכולים לחכות עד ההבשלה בסוף, עד ההורדה של הפרי, ועד שהפרי יהיה בתוך הארגזים, ואז לבוא ולקחת קצת אשכולות, קצת רימונים, קצת תמרים, הרבה תמרים, ולהביא לכהן. למרות זאת, זה לא המצווה. המצווה היא שכשהפירות חונטים, מה זה חונטים? שמתחיל ההיראות הראשונית של הפרי, שהפרי הוא תינוק, אז אתה רואה את הרימונים הראשונים שיצאו מתוך הפרח, כשאתה רואה את הסמדר. מה זה סמדר? הסמדר זה בדיוק, אתה ראית את זה כנראה, לכן אתה אומר לי את זה. זאת אומרת שאתה רואה את האשכול כשהוא תינוק, 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 זה מאוד חמוד, זה עיגולים קטנים, 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 בגודל של סמדר. כשאתה רואה את זה, אז אתה קושר את הראשונים, ואז במשך כל הקיץ, כשהפירות מבשילים, יש כמה ענפים שהפירות שלהם מסומנים באיזשהו גמי, והם אלו שיהיו הפירות. מי שלא עשה את זה, נדמה לי שכתוב שהוא יביא בסוף פירות. אבל המצווה, זה מעניין. כלומר, לכן זה נקרא בכור, כי אחרת אין פה שום אלמנט של בכור. נכון, ואולי זה שסימנת גם יצא הכי גרוע. ובכלל, הרבה פעמים במכה אחת העץ מתמלא, אז מה זה הבכור? אז כנראה שצריך סמן, יכול להיות שאם אחר כך אתה תראה שזה אלה שסימנת לא יצאו טוב, אז איך אומרים? זרום. אבל זה המצווה המקורית. שאלה טובה, לא יודע. אוקיי, מה? לא, אתה תיתן, א', אני לא בטוח שהמעמד של ביקור זה קודש, כמו מעשר שני. דבר שני, לא אמרתי שלא תיתן את זה. אמרתי שאתה יכול אולי להוסיף עוד. בסדר, אני לא זוכר, לא בקיא בכל הפרט הקטן. לא, לא דימה מה בהמה, אנחנו מדברים פה רק בקורי הפירות. רק על זה נאמר פה. אוקיי. אני חוזר לקרוא. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בטנה. והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אליך לשכן שמו שם. אמרנו, לא דופקים בדלת של השכן הכהן, אלא הולכים אל המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, שלום עליך כהן, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ שנשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. והכהן אומר לך, וואלה, וואלה. ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו, הכהן, לפני מזבח השם אלוהיך. וענית ואמרת, מה זה וענית? רש"י אומר לשון הרמת קול. כן, קודם אמרת, שלום עליך הכהן, הגעתי לארץ. אז פה אתה, וענית ואמרת, אתה מוסיף כאילו. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גורשה במתי מעט. והיא שם לגוי גדול, עצום ורב. אבא יעקב, וירד מצרימה, ושם וכו', וירא אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל אדוני לאבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. ויוציאנו אדוני מצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי אדוני. והנחתו לפני אדוני אלוהיך והשתחווית לפני אדוני אלוהיך ושמחת בכל הטוב שנתן לך אדוני אלוהיך וביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. מה קשה בפסוקים פה? יש פה משהו לא ברור. יש כאן תיאור מתי שמתי את התנה והנחתי אותה. תסתכלו. נכון. אז אחרי זה מה כתוב? פסוק י' ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה והנחתו לפני השם אלוקיך. לא, זה ציווי. ואתה, הוא מסיים את הדיבור. ואתה הנה הבאת את השם, ואחרי שתעשה את זה, והנחתו לפני השם אלוקיך. מה? לא. לא, הבן אדם אומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם. ואחרי זה אומרים לבן אדם, והנחתו לפני השם אלוקיך. אז בפעם הראשונה כתוב, יש כאן בקיצור סתירה. קשי הרישה על הסיפה. ברישה כתוב שאתה בא אל הכהן, מתלהב, אומר, באתי אל הארץ. הכהן אומר לך שלום. ואז, ולקח הכהן הטנא מידיך, הכהן לוקח את הטנא, והכהן מניח אותו לפני מזבח השם אלוקיך. ובעצם הייתי אומר, וואלה, להתראות, ביי ביי, כמו שאומרים היום. בסדר? ופתאום הזכיר את התורה, רק רגע. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. ואתה אומר את כל ההיסטוריה של עם ישראל, ואחרי שגמרת את ההיסטוריה, אז והנחתו. משמע, שאתה בעצם כאילו חזרת, כאילו, הייתי אומר, חזרת לקחת. זאת אומרת ככה, באת אל בית המקדש. אמרת לכהן, שלום עליך הכהן, באתי. אז הכהן אומר, מה הבאת? הבאתי לך ביקורים. והכהן מקבל את הביקורים, והכהן שם אותם ליד המזבח. להתראות. ואז, הופ, שרק רגע. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, הרמי, תביא את הסל בחזרה. ואתה עומד עם הסל, ואומר, הרמי עובד דביר וירד וניצם ויגור שם, ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, והנחתו, מי מניח עכשיו? מי שהביא, הבעלים, כן? והכהן בכלל נכנס בו הצידה. זאת אומרת, בעצם, שמתי לב מה קרה פה? יש כאן בעצם כאילו שתי פרשות. פרשה, עכשיו, אפשר גם להבין. מה? כן. כמובן שאני לא יודע מה הפתרון, כי אם הכהן כבר שם, אז מה, לא כתוב שאני לוקח את זה בחזרה. כאילו, התורה מתעלמת. בהתחלה הכהן שם, פתאום מי שקרוא, מתברר לו שעוד לא שמו את זה, והוא מחזיק את זה ביד. קודם כל, אנחנו רואים באופן ברור שהתורה כאילו מפצלת בין מצוות נתינה, זה הרישה, ואחר כך נדברת על מצוות הקראה. מה התורה שבעל פה תעשה עם זה? אז רש"י מסביר שעושים שילוב. בעצם זה לא כמו שתיארתי, כמו שזה כתוב כאן. אלא באמת אתה עוד לא מניח, אלא אתה בא ואומר אמירה ראשונית לכהן, ואז הכהן שם את ידיו מתחת לידיך, וידיך מתחת לסל, ואז אתה אומר את מקרא ביקורים. אבל עכשיו אני רוצה ללכת להלכה, שההלכה הצליחה לשלב וליצור טקס אחד, שכולל גם את חלק א' וגם את חלק ב', ככה ההלכה עשתה. אבל אני לא רוצה ללכת אל הפתרון ההלכתי. אני רוצה לקרוא את זה כאילו עכשיו בצורה עמוקה יותר. אפשר לעשות את זה גם קריקטורה. זאת אומרת, כאילו לא קריקטורה, לעשות את זה בצורה מצחיקה. אתה בא לכהן, מביא לו את טנא הביקורים. ואומר לכהן, שלום. אומר לך הכהן, שלום. סליחה. הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ שנשבע השם לאבותינו לתת לנו. והכהן אומר, סבבה, תביא את הפירות. הבאתי את הפירות. ואז, איך קוראים לזה, מה הכהן עשה פה? גיבש אותי. אני חוזר אחורה, ואומר, אתה לא מבין רמזים? ואני איתה, בכל רם. ואמרת, לפני השם אלוקיך, זה סיפור הרבה יותר גדול מה שאתה חושב. מה אתה בא, לוקח לי את הסל וכאילו מחזלש אותי. ואני איתה ואמרת, לפני השם אלוקיך, ששימו לב טוב, הביטוי השם אלוקיך נאמר פה פעמיים בפרשה. פעם הראשונה הוא נאמר, השם אלוקיך, אלוקי מי הוא? אלוקי הכהן. פעם השנייה, זה והנחתו לפני השם אלוקיך, בסוף פסוק י'. השם אלוקיך הפך להיות שלי. כלומר, אפשר לבוא ולהגיד, זה לי זה מזכיר קצת את חנה, שמתפרצת אל משכן שלו, ועוברת את אלי הכהן. זאת אומרת, בהתחלה כאילו אני עומד מסויג, הנה הכהן, ויש איזשהו, יש כאן איזשהו הפרדה, ואני מביא לכהן. ואז שהכהן כנראה לא מספיק עם את הרמז, אז אני בעצם חוזר, לוקח את הסל, נכנס פנימה, לא השם אלוקיך, השם הוא אלוקיי, ובא ואומר פה מילים כדורבנות. בסדר? הבנתם עכשיו איך אני קורא את הפרשה? תתרכזו בפרשה. מה? לא, פה אני כבר, לא, ואני איתם מדברים אליך, אתה החקלאי ממושב איתן, ואני איתה ואמרת לפני השם אלוקיך. כן, אבל לפני כן, לפני כן, כי תראה, הגעתי היום להשם אלוקיך, זה בפסוק, פסוק ג', הוא אומר, באת אל הכהן, ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוקיך. הבנת? חבר'ה, תשימו לב. חבר'ה, זה רציני מאוד. לא שמתם לב לזה עד היום. השם אלוקיך הופיע בהתחלה כאלוקי הכהן. פתאום הפרשה לא התאותתה לנו, והשם אלוקיך הפך להיות אלוקי החקלאי. יכול להיות, אבל אמרנו שזו הבאה מוזרה, כי בעצם ראינו שהוא עוד לא הביא. אני לא חושב, אני רק אומר שקורה פה, קורה פה פרשה איזושהי התפרצות. בהתחלה זו פרשה, שאני קורא לה פרשה כזאת רגועה, מסויגת, ופתאום אני, לא בא להעליב את הכהנים פה, כן? ופתאום אני עוקף את הכהן, ואני ניגש ופורץ לי דרך, ומדבר אל השם ישירות. בסדר? זה מה שקורה פה. עכשיו, אתה בעד, כאילו. שמה? אה. יש לך תפקיד גדול וחשוב על זה, זה בתפקיד שלך. טוב, זה נושא אחר. עכשיו, שימו לב טוב. עכשיו בואו נראה מה קורה פה. מה פתאום נבחרה מצוות ביקורים, שבמצוות ביקורים אנחנו פתאום הופכים אותה למצוות הודעה להשם, על מה? על מה אני מודה להשם את הביקורים? לפי, לכאורה, אני מודה להשם על הפרי. אבל זה רק היה בשלב הראשוני. פתאום מתברש על מה אני מודה להשם. לא רק על הארץ, על הפרי זה על הארץ, כי אתה מודה על הפרי שאותו גידלה הארץ. הפרי לא גדל בהדפסת תלת מימד, נכון? אז אני מודה להשם בעצם על הפרי, בעצם מודה להשם על הארץ. אבל פתאום מתברש משהו הרבה יותר גדול. מה אני מודה להשם על? על ההיסטוריה של עם ישראל. זאת אומרת, שימו לב טוב, או זה אפשר להגיד, כן, אפשר להגיד כל זה טריגר, אפשר להגיד שהסיטואציה הזאת שעומד לו אדם מישראל בבית המקדש ונושא סל של ביקורים, אז אולי מי שיסתכל מהצד בעיניים של חוקר אנתרופולוגי, אז הוא יראה פה אדם שמביא סל פירות בית המקדש. אבל מי שמסתכל בעיניים עמוקות, אז מה הוא רואה פה? הוא רואה פה שהשם קיים את דברו הטוב אשר דיבר על ישראל. זאת אומרת, זה כמו, אני אתן לכם משל לדבר הזה. אם אני אבוא וישב לי היום ברחבה בירושלים העתיקה, ליד בית כנסת החורבה, שם רחבה כזאת, וישב וראה ילדים משחקים, ילדים וילדות כתוב, זה בני עקיבא, יישב וראה ילדים וילדות משחקים ברחובותיה של ירושלים, רחובות בתנ"ך זה רחבות. אז אחד יגיד, ילדים משחקים, ואחד יגיד, אתה גנוב? אני רואה פה את ימי הבית הראשון והשני, את הגירוש, את הגלות, את האיסורים, את הסבל. ועכשיו אני רואה פה את כל הקיום של ההבטחה האלוקית. ואיך אני רואה את זה? כשאני רואה את הילדים משחקים, הילדים האלה הם סימן, הם עדות. כמאמר המשורר, אני סימן, אני עדות. כל ההיסטוריה מתמוצטת לרגע הזה, ורואים פה, הכל כתוב פה. בילדים האלה שמשחקים ברחובות ירושלים. עכשיו, אותו דבר קורה פה. אתם צריכים להבין שעץ נטוע בארץ שנותן פירות, זה בעצם סוף סוף הקדוש ברוך הוא הגיע לאן שהוא רצה. ויתה השם אלוקים גן בעדן. ברור שגן עדן זה ארץ ישראל. וברור שהעצים הנטועים בגן עדן זה העץ הזה שעכשיו אני בא ממנו עם הפירות, עם הרימונים, עם התאנים. מכל עץ הגן אכול תאכל. חוזרים אחורה עליו מבראשית. ובעצם מה שקורה פה זה דבר מדהים. היהודי הזה בעצם עבר איזשהו מעגל חיים של שנה אחת. אתם יודעים שיש הבדל גדול בין עצים לגידולים אחרים. כשאני מגדל מלפפונים או בנדורות, או שאני מגדל בטיח, אז אין לזה שום משמעות של שנה. זה ירקות. אבל עץ, אתה לא יכול לארגן את העץ שהוא יוציא, אתה יכול טיפה עם תהליכים שיוציא טיפה פירות יותר מוקדם, אבל אין מה לעשות. העץ צריך להיות ערום מעליו, אם הוא נשיר, כמו תאנה נגיד, וגפן שיש פה, ורימון. הוא צריך להיות ערום מעליו בסתיו. הוא צריך לקבל קור וגשם בחורף. הוא צריך להוציא את הפרחים בימי האביב, בימי ניסן. הוא צריך להבשיל. והוא צריך להגיע אל מתק הפרי באחרית השנה. זאת אומרת, העץ מקפל בתוכו עוד שנה שחלפה. וכאשר האדם מגיע עם סל הביקורים אל בית המקדש, הוא בעצם לא בא עם סל ביקורים, הוא בא עם כל השנה. ובעצם הוא לא רק בא עם כל השנה, ואתם זוכרים מתי מסמנים את הביקורים? מסמנים אותם כאילו, זה לא בתחילת השנה, כי בימי הגשם עוד לא, אבל זה בתחילת האביב. כלומר, זה בא להדגיש שאתה בעצם אוסף את כל השנה ושם אותה בתוך הטנא, ואתה הולך עם זה עכשיו לבית המקדש. ואז כשאתה מגיע לבית המקדש, והכהן לא הבין את הרמז, כביכול. אתה בעצם לא רק מביא איתך את הפרי החדש, שהוא תוצר של כל השנה, תראו איזה יופי, אתם צריכים להבין, תחשבו שאתם עץ, יורדים גשמים על האדמה, ואז השורשים של העץ, יש להם פיוניות, פיות קטנים, והם שותים את המים, והמים עולים בתוך הגזע, היבש, הוא מקבל חיות ולחלוח, לחלוח בחטא, ואז הוא מוציא את הפריחה, ואז הוא ממשיך להבשיל כל הקיץ, ואז בעצם אני מביא איתי את כל השנה הזאת, ושימו לי דבר מאוד מעניין, העץ הוא יכול להיות עתיק מאוד. אנחנו יודעים על עצי זית בארץ ישראל, בגליל, שיש להם 3,000 שנה. יציני. זאת אומרת, שהעץ הזה, כמו שאומר הנביא ישעיהו, כי ימי העץ, ימי עמי. וכל שנה הוא מוציא פרי חדש. בא בן אדם, שימו לב מה קורה. הוא עומד עם סל הביקורים ואומר לכהן, זה לא הפירות, זה אני. אני הפרי החדש של עם ישראל. כי בעצם מה זה עם ישראל? זה עץ. ובעצם הסיפור, נכון שהפירות מספרים סיפור של מעגל של שנה. מהשורש, כמו שראיתי לכם, ועד הפרי. אבל זה שאני, ישראלי, מביא בן ישראל, מביא פה פירות בירושלים, זה לא רק סיפור של השנה הזאת. זה בעצם מספר סיפור שורשים שלי. רוצה לשמוע את סיפור השורשים שלי? אתה הכהן. אל תייבש אותי. בוא שמע את סיפור השורשים שלי. ארמי עובד אבי. יש פה עץ. והעץ מגולם בפרי. ופתאום אתה לא יודע אם זה הפירות מדברים, והאדם מתהפך עם הפרי, האדם פה והפרי מתערבבים יחד. ופתאום, כאילו הפרי מדבר. כמו שמעת לכם קודם, הילדים והילדות המשחקים ברחובותיה של ירושלים, הם מדברים. אותו דבר, הפרי מדבר. מה הפרי מדבר? אני עוזר לפרי לדבר. והפרי אומר, ואני זה הפרי. והפרי זה אני. והפרי בעצם אבו אומר, אנחנו, זה היה יעקב, שלושת האבות, וירד מצרימה, עינוי, שיעבוד, גלויות, איסורים, כנסת ישראל עוברת במערה גדולה עם המון המון עם המון המון היסטוריה קשה וכואבת, עם המון המון היסטוריה שיש בה התקשרות עמוקה לאלוקים, ונצעק אל השם, וישמע השם את קולנו, עם המון אותות ומופתים, סימנים בדרך, ובסוף מגיעים לארץ ישראל, והנה הפרי. אתה מבין מה זה? בעצם, אני לא מביא את עצמי, אני לא מביא את הפירות. אני מביא את השנה, אני לא מביא את השנה, אני מביא את עצמי, אני לא מביא את עצמי, אני מביא את עמי, שאני בעצם עדות, אני סימן, אני עדות לידידות שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לאהבה, לכל הקשר הזה, לכל הברית הזאת, אני בא אליך השם. הבנו? עכשיו, יש דבר אחד שמאוד מוזר הפרשה. תגידו לי, אני ארמוז רמז יותר מדי עבה, יש פה חפץ בפרשה שהוא תופס פה מקום יותר מדי מרכזי. חפץ. תנה. מחיית. סך הכל נדבר בשקית ניילון. זאת אומרת, תגידו, הרי מה אתם עושים עסק מהתנה? אתם צריכים לכתוב, אתם, התורה, כן? תגידו, ולקחת מראשית כל פרי אדמה שלא מצליחה אשר השם אלוקים לך, ולקחת אל המקום, ושמת בתנה. נו מה, איך אתה רוצה שאני אקח את הפירות? שקית ניילון, כאילו, אני לא מבין מה כאילו הדגשה פה על התנה כל כך חשובה. הרי החשוב פה זה הפירות. עוד פעם, אני קורא לכם איך שאני הייתי כותב את התורה. והייתי כותב את התורה ככה. ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, והלכת אל המקום. עכשיו, כל אחד שואל אותי, כלומר, מה זה כל אחד? ילדים קטנים היו שואלים אותי, רק רגע, אבא, איך אתה מתכוון להביא את הפירות? אז נגיד לי, מה הבא, אני אקח את הפירות, נביא אותם. שואלים, איך אתה מתכוון? אני אקח שקית, נשים את הפירות בשקית. עכשיו הם יהיו רגועים הילדים. אני צריך לכתוב את זה בתורה, מה זה לא ברור? זה מה שנקרא שאלת קידבק, אבל אמיתית. כלומר, מה זאת אומרת? אני אומר לך, אם עכשיו אני קטעתי לשיעור א', תביאו לחודש אלול, תביאו מצעים, תביאו מחברת, תביאו זה, תביאו זה. מה, אני צריך גם לבוא, תביא תיק, להתרכז בתיק, הוא יודע, הוא צריך לשים את זה בתיק, איפה עושים את זה? מה הקטע של התנה? תנה זה מילה יפה, זה מילה סל. סל. אז המשנה אומרת שהעשירים, הם אומרים את זה בסלי זהב הכסף, ועניים בסלי נצרים, שבעיני זה יותר יפה, הם מביאים את זה. אתה יודע. כל אחד לפי דרגתו. אבל אתה רואה שהמשנה מתרכזת בזה. ושמתה בתנה. אני ממשיך הלאה. ולקח הכהן, התנה מידיך. מה הדגש של התנה? אומר הארי הקדוש, התנה גימטריה. אתה בוא נברס עוד רגע. התנה גימטריה 65. נכון? התנה, התנה. לקח הכהן התנה מידיך. 65. בהתחלה זה בשמתה בתנה. סתם תנה, אחרי זה התנה. ומה הגימה זה הגימטריה 65? זה שם א' ד' נון יוד, נון יוד, א' ד' נון יוד, 65, נכון? יפה. ובכן, מה פירוש המילה אדנות, עדן, אדני המשכן? מה זה אדני המשכן? אדנים, בסיס של, יש בו כלי קיבול, כלומר, כלי. זאת אומרת, התנה זה כלי קיבול, בסדר? בדיוק. עכשיו בוא נמשיך ונראה. עכשיו בוא נראה איך זה מתחבר. למרות שלכאורה הפירות זה המרכז, התורה אומרת לא זה המרכז, אלא המרכז הוא הכלי שבו מביאים את הפירות. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד שהפירות נהיו פתאום תפלים לפרי. הרי הפירות נהיו תפילים לכלי. הפירות נהיו תפילים לכלי. מה שעה? הפירות נהיו תפילים לכלי. כי אתה רואה שלא מתרכזים כבר, באיזשהו שלב לא מתרכזים בפירות. אלא מתרכזים בטנא, ובכלל זה מוזר אמרנו, כי מה, זה שקית ניילון. זה הכל. לא. זה המרכז, זה המוקד, הטנא, הדנות. למה? הפרשה של הביקורים עוסקת בנושא אולי אחד העמוקים ביותר שיש לאדם, שיש לעם ישראל, שיש לעולם. לכאורה הגענו אל הקצה. אנחנו עוסקים כאן באחרית השנה. ובעצם גם מביא הביקורים בעצם אומר שהוא הגיע אל קץ ההיסטוריה. הרי בעצם ההיסטוריה נגמרה. הרי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מצרים כדי להביא אותנו אל הארץ, כדי שנשב בארץ איש תחת גפנו ותחת תאנתו. זה הסיפור של ההיסטוריה לפי התורה. זה הסיפור. ועכשיו הגענו לסוף. ומה קורה? אז יש פה בעצם כל מיני סופים. עכשיו בואו נחבר את כל הסופים שהפרשה קשורה אליהם. קודם כל קוראים את פרשת כי תבוא תמיד לפני ראש השנה. סוף השנה מבחינת הקריאה בתורה. דבר שני, זה אמת סוף השנה, כי הפירות האלה זה בימי אלול תשרי, אז הפירות מבשילים. אז זה אמת סוף השנה, זה סוף מעגל החיים של העץ. ואמרנו שזה מבטא גם את הסוף של ההיסטוריה כביכול. ואדם אומר, זהו, הקדוש ברוך הוא, קיימת את ההבטחה שלך. זאת אומרת שבעצם אנחנו עוסקים כאן בשאלה, מה קורה בסוף? אסיף, נלשון סוף. מה קורה בסוף? האם בסוף יש המשך לסוף? זו שאלה מאוד 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 עמוקה. כי אדם יכול להציב לו איזשהו מטרה בחיים, איזושהי מטרה בחיים, ופתאום הוא מגיע למטרה שהוא הציב לעצמו, ואז הוא בעצם יכול להיות מאוד נבוך. מציתי? מה זה אומר עכשיו? אפשר ליפול. ואז פתאום התברר שבעצם סוף השנה לא הביא אותי לתחושה של מיצוי. אלא הפוך על הפוך על הפוך. התחושה של וואו, כמה עשיתי, כמה חוויות צברתי, כמה דברים עמוקים קרו לי. זה הפירות האלה. אבל הפירות, אבל אני לא משאיר את הפירות בגבולין, באשדוד. אלא הסוף מוביל אותי לעלות עם זה למקום שיבחר השם. ושם פתאום הפירות הופכים להיות בטלים אל הטנא. מה זה כלי? מה זה טנא? כלי. מה זה כלי? כלי פירושו בעברית הפנימית. שאתה, מה זה כלי? שאני מביא לך כלי, מה אני מבקש ממך? אני מביא לך כלי. עוד מעט לימדו מסכת שבת. פשט תענית את ידו. כך, אני אתן לך כלי. תן לי. כלי, אומר דוד המלך, נחשפה וגם קלטה נפשי. שימו לב לעברית. המילה סוף בעברית זה קלוט, קיליון, קילוי, סוף. אבל ואחרי, ככלות הכל. הפשט הוא כשיסתיים הכל. זה, לא, זה הפשט, אבל העומק. כאשר כל הבריאה תגיע למצב של התקלות, כלומר, השתוקקות. כלומר, בסוף, אני לא מגיע אל סוף שהוא נגמר ומציתי ואני שמח ומבסוט, ומסתכל על העבר, רק כשאני מגיע אל הסוף, אני מרגיש שעכשיו אני יכול להתחיל. ויש לי השתוקקות אל משהו חדש, גבוה יותר, זך יותר. אין דבר כזה אחרית הימים. אין דבר כזה עולם הבא. שאתה כאילו צועד, גמרנו את העולם הזה, חבר'ה, כולם הגיעו, גמרנו את העולם הזה, פותחים את הדלת, הגענו לעולם הבא, יושבים, בירה על הרסל, ומיישנים ירוק. לא, לא זה, לא, זאת אומרת, יכול להיות שכל זה יקרה, כן, אבל זה לא עכשיו הנקודה. הנקודה היא שכשמגיעים, זה יותר דומה לאדם שהולך בנוף, בטבע, והוא הולך והוא רואה, הנה, אני רואה את הסוף, זה סוף השנה. ואז הוא הולך לשם, הוא הולך לשם. ואז הוא מגיע פתאום אל הגבול שהוא ראה בהתחלה. וכשהוא הגיע אל הגבול, מה קרה שם? נפתחו לו מרחבים חדשים. הוא לא ידע עליהם ולא ראה אותם כשהוא היה בתחילת הדרך. וכשהוא מגיע אל קצה העולם הזה, אז הוא פתאום רואה שבסוף החיים, באחרית הימים, בסוף השנה, אתם שמים לי שסוף השנה היא בעצם משקפת את סוף החיים. לכן יש יום דין בראש השנה, כי בעצם הגענו לסוף הדרך. אבל פתאום כשמגיעים לסוף הדרך, הוא פתאום רואה מרחבים חדשים. ואז מה קורה איתו? מי הביא אותו למרחבים החדשים? הפירות. הפירות הפכו לטנה. כלומר, הייעוד של העולם הזה זה להגיע לנקודה שבה העולם הזה הופך להיות כלי, כלומר, כלי זה רצון. כך כתוב 20 הקדושים. אנחנו צריכים להפוך את העולם הזה לכלי אל השם. מה הכוונה? בקץ החיים, שעם ישראל יזכך את העולם, אז העולם יהפוך להיות, ואחרי ככלות הכל, העולם יהיה כלי, יהיה טנה. ולכן בעצם, מה זה מצוות ביקורים? ותענו בעין היעל ביקורים, זה נפלא. עם ישראל אוסף את כל העולם. הרב הוא מנתח את זה, את כל החיים, את כל זה, והוא בעצם פתאום מביא להשם, ולא כאדם שמח ומבסוט, אז זה בדיוק ההבדל. החלק הראשון של הפרשה, זה כאילו מבטא שנותנים טנא לכהן, זה כאילו, מסתכל על העבר ונותן זה, משהו כזה פשוט, נגלה יותר. אבל פתאום הוא פורץ ואומר, אני מרגיש ריק. אני הגעתי לסוף השנה ואני מרגיש ריק. לא ריק מתוסכל. מה עשיתי? לא בקטע הזה בכלל, לא. הבאתי טנא גדוש בפירות. וברמז זה קשור למצווה הבאה, וידוי מעשרות, שאתה אומר, עשיתי ועשיתי, ואתה מזכיר את הטוב. אבל כשאני מגיע לטוב, זה לא הופך אותי למבסוט וזהו, אלא להפך. זאת אומרת, ישמח לב, מבקשי השם. השמחה הגדולה היא בתשוקות. כשאדם מגיע למקום שהוא פשוט מתגעגע אל מדרגה יותר גבוהה מה שפעם הוא התגעגע אליה. והוא בעצם הופך לכלי. אז בהתחלה אני שלומי, ואני חלק מהעם שלי. ועכשיו הפכתי לפירות, ומהפירות הפכתי להיות טנה. הפכתי להיות שם עדנות. כלומר, כלי אל שם הוויה שהוא גבוה יותר, שיבוא אחרי, בעצם למילוי חדש, להתחלה חדשה. אז הדבר הזה קשור למושג אסיף. אסיף בתנ"ך פירושו מוות. והעולם חושב שאמת החיים נגמרים ויש מוות. אבל התנ"ך לא רוצה לקרוא לזה מוות. התנ"ך קורא לזה נאסף אל. כי מה קורה לעץ אחרי שנה שלמה של מעגל? מה קרה לעץ? הוא נהיה יותר, אחרי שנה, גמר, הפירות נפלו. מה קורה לעץ אחרי שנה? הוא נהיה שמן יותר. נוסף בסוף השנה עוד טבעת לעץ. ובעצם, כאילו השנה נכנסת אל הנצח והיא נאספת אל אבותיה. האבות זה השורשים. השנה שעברתי הרגע הופכת להיות מענף לשורש, והיא רוצה להצמיח משהו חדש. ולכן בעצם מצוות ביקורים היא בעצם מחדירה לעם ישראל את הנצחיות. אנחנו לא מסיימים שנה, והשנה לא נגמרת במותה, אלא באסיף. אנחנו אבי ואמי יעזבוני, והשם יאספני. אנחנו נאספים אל השם. שנאספים אל השם, זה לנצח. ובעצם אנחנו מבינים שיש משהו יותר גבוה, ואנחנו מתחילים מההתחלה. עכשיו אני בית מסיים, רק עוד... נגמר הזמן, אז אנחנו נעצור כאן. בהזדמנות אחרת, אני רוצה להראות לכם את הדברים האלה, איך הם כתובים באחד מהשירים היפים שיש לזמר העברי. שבת שלום.